אמר שמואל, אז אנחנו, אני רק מזכיר מה דיברנו, נקחנו את הסוגיה ככה מתוך הגמרא עצמה, ראינו שמאוד מסובך להדריך את הדמיון, ולמה? כי הדמיון הוא כל הזמן, נמצא כל הזמן, כל הזמן, הוא כל רגע איתנו, מאוד מאוד מהיר, גם קשה מאוד להדריך דמיון בשכל, זה סוג אחר של שפה. צריך להתחיל עם זה לדעתי, אבל לפעמים אתה רואה שזה מתחילים עם זה וזה לא עולה, זה סוג אחר של שפה. הדמיון יש לו תשובות אחרות, הוא לא עובד בצורה של השכל. ולכן, כשקרה המקרה הזה של הסנדל המסומר, אז באמת, מה שנקרא, החכמים קפצו על ההזדמנות. נגיד זה במילים אמוניות, אמיתיות. הם הבינו שהמקרה הזה הוא תוצאה של תרבות שלמה של דמיון, שבשיא שלה זה הפחד בלי פרופורציות, שזה גרם לכזו טרגדיה. אמרנו שהם הרגו זה בזה יותר מה שהרגו בהם אויבים. אז באותו זמן כמובן שחכמים הבינו שהמקרה הזה הוא צריך ללמד אותנו. מה שנקרא דרך המעשים, דרך המציאות הזאת. פתאום בועת הדמיון שהיה אפשר לחיות איתה, והדמיון שכאילו מדמה שאפשר לחיות בצורה מסוימת, פתאום זה המציאות מתפוצץ לנו בפנים. ומתוך זה באמת חז"ל עכשיו מלמדים. נראה שבאותו זמן היו הרבה דרשות על זה והסברים איך ללמוד סביב העניין הזה. חכמים הכניסו זה לתורה שבעל פה כדי שבאמת זה לדורות, כדי שנוכל ללמוד מזה גם לשנים הבאות. דיברנו שתרבות שלנו היא בטח ודאי שיושבת על המידע, ולכן הסוגיה הזאת היא חשובה. טוב, אז זה דיברנו. אני מתחיל מפסקה ח', בסדר? עמוד 80 פסקה ח', אמר שמואל, סנדל המסוער מה הייתה? מה אמר שמואל? שלפי השמד היה, היו. והיו נחבאים במערה, ואמרו, נכנס, ייכנס, והיוצא על יצא. טוב, מציאות של שמד, כמו שפירטנו כבר, ואז הם, כדי לשמור על כל האנשים שנמצאים במערה, אז הם אומרים, רק ניסה פנימה, אף אחד לא יוצא החוצה. תזכירו לי, אם התחלתי זה בעין היה, אני לא זוכר את זה מספיק. אני מתחיל פה, אם התחלתי, אז תגידו לי. אומר הרב ככה, מקור הנפילה הוא התמוטטות הרוח, עזיבת השכל וההשתקעות הדמיונית. זנח ישראל טוב, אויב ירדפו. מקור הנפילה, ממה מתחילה הנפילה? נפילה זה, במקרה שלנו, זה שקהילה שלמה, ציבור שלם נהרג כתוצאה מהדבר הזה. איך מדינות קמות ונופלות על מציאות ביטחונית, על מציאות כלכלית. אבל מה המקור של הנפילה? המקור של הנפילה זה מזה שיש התמוטטות הרוח. הרוח מתמוטטת וכתוצאה מזה שני דברים קורים. עזיבת השכל, קבלת ההחלטות, כל שיקולי הדעת לא נעשים על ידי השכל, עוזבים את השכל, וההשתקעות הדמיונית. ממילא כל את הקריטריונים, את שיקולי הדעת, כל קבלת החלטות מתחילים מהדמיון. הדמיון הוא נהיה המציאות שלנו, המרכזית שלנו, שבסי, כמו שאמרנו פה, זה בסוף הפחד הזה, נכון? אז הרב ככה עומד כאן על מאיפה זה מתחיל. זה מתחיל מזה שהרוח מתמוטטת, עוזבים את השכל, ואז חברה שלמה שחושבת דרך הדמיון. שחיה דרך הדמיון, שהחוויות והריגושים זה המרכז שלה, סביב זה היא נמצאת, מתוך זה היא מקבלת החלטות. מציאות מאוד קשה, מציאות של שמד, נכון? אבל מציאות של שמד, אז באמת אפשר להבין שאנשים מפחדים. אבל דווקא מציאות כזאת צריך עוד יותר, שמה שיושיע אותנו זה שכל, צריך דעת, לחשוב איך מתמודדים, איך בורחים, איך איך מסתכנים פחות. אבל במציאות כזאת היא גם ממוטטת את הרוח. כשעוזבים את השכל והכל נהיה סביב הדמיון, אז כבר צרה צרורה. צרה לא רק מצד האויב, אלא צרה מצד עצמנו. הדמיון משקיע את האדם ואת האומה בחורו, בתוך חומריותו הגסה ונטיותיו המכוערות והשפלות. זה הרחבה, מה זאת אומרת ההשתקעות הדמיונית? אדם שוקע בתוך הדמיון שלו, בחור שלו, נכנס לאיזה בועה כזאת, ומתוכה הוא מסתכל על הכל ומנתח, אבל הכל בסוף זה מתוך עצמו. הוא לא מצליח לראות את המציאות כמו שהיא באמת. הוא רואה רק את עצמו. מה שמפחיד אותו, מה שנעים לו, משקיע אותו בתוך בחורו, בתוך חומריותו הגסה, נטיותיו המכוערות השפלות, וזה הוא עושה כל הזמן, הוא לא מצליח להגיע מעבר לזה. אמרנו שנכנסים למערה, במציאות כזאת מסוכנת, תחשבו, באמת מציאות מאוד קשה, משפחות נכנסים, כולם בשקט, מחכים עד שתעבור הסכנה, זה יכול להיות ימים, שבועות, יותר. באמת מציאות מפחידה ומסוכנת, אבל איזה סוג של חיים יש שם? אדם נכנס לתוך המערה, מדומם את כל הכישרונו שלו, את הכל, מחכה עד שיעבור. איפה החיים? כלום. הוא רק נושם. אין, חיים לא מפותחים שם, נכון? שום דבר. ורק הדמיון עובד כל הזמן, הפחד, החששות האלה. ואותו דבר, גם כשהמציאות היא לא מפחידה, זה גם אותו עיקרון. כשהתרבות מושתתת באמת על הדמיון צורה מאוד חזקה, אז כל אדם נכנס למערה שלו, והוא רואה רק את הזווית שלו, הוא לא מצליח לראות באמת את האמת. לא רק כדי להיזהר ממנו, כדי להתמודד איתה, כדי להילחם, כדי להתקדם, שום דבר. הוא לא רואה שום דבר, הוא לא רואה אופק, הוא לא רואה מטרות, הוא לא רואה גם מטרות השאיפות שיש לו זה הכל מתוך הבועה שלו. ההשגה החיצונית אינה מכרעת בקרבו. כלומר, להשיג את מה שיש באמת, הוא לא מצליח לראות. עוד אמרנו כל הזמן כדי להבין דיון, זה כמו לראות ילד. ילד מאוד חי את המציאות שלו. לא מצליח לראות מעבר ל... הוא לא רואה מעבר לזה. אז זה נפקמינה לכל מה שהוא רואה, לכל מה שהוא חושב, לכל מה שהוא רוצה. בא אדם מבוגר ואומר לו, רגע, שנייה. מברר לו את המציאות, מברר לו את השאיפות, את המטרות. ההשגה החיצונית אינה מכרעת בקרבו. אומר הפסוק ככה, את פועל השם לא יביטו, מעשה ידיו לא ראו. קודם כל, נקרא לזה ככה, מבט שכלי אין. הסתכלות הכל לטווח מאוד קצר. הסתכלות רק למה נעים לי, או מה מפחיד אותי. ופועל השם לא יביטו, מבט אמוני ודאי שאין מה לדבר עליו. כי אם השכל לא עובד, כדי להצליח לראות אפילו משהו ריאלי, אז ודאי שאי אפשר לייצר פה מבט אמוני. מבט אמוני זה מבט יותר גדול מהמבט הריאלי. נכון? נקרא לזה שלוש מבטים. יש מבט של הילד, של הדמיון, שהוא רואה מאוד מאוד קצר, מאוד קטן, מאוד... רק את עצמו. יש מבט ריאלי, שמנער את הדמיון. הוא אומר, מה זאת אומרת? זה לא... נראה לך שזה מה שאתה רוצה, אבל זה לא... זה לא המציאות. בוא נראה את המציאות, בוא נשאל עליה, נברר אותה, תראה, זה משהו אחר לגמרי. ריאלי. מבט אמוני זה מבט הרבה יותר ארוך. נכון, הרבה יותר עמוק. להצליח לראות את פועל השם, לראות את כל המציאות, לראות את ההתקדמות שלה, לראות את כל המהלך שלה. נכון? זה מבט יותר עמוק מהריאליה. הריאליה עדיין מצומצמת רק לגבולות השכל שלי. מבט אמוני זה מכניס את הקדוש ברוך הוא. רואה את המציאות יותר בעומק שלה. הרשמים החיצוניים פועלים את פעולתם על פי הזרחתם הטבעית. הרושם החיצוני, כתוצאה מהבא שלי במציאות, הרושם החיצוני של המציאות פועל את פעולתו על פי הזרחתו הטבעית, ובוא נראה אולי נסיים במשפט, ואינם יוצאים להיות נידונים בהשבת הלב, להעיר את השכל ואת המידות. במציאות הנורמלית, האידיאלית, אז המציאות החיצונית היא באמת... הדמיון, החושים, קולטים אותם. ואז הם מביאים את המציאות, הנתונים, את החוויה, את מה שהדמיון קלט, פנימה, לייצר איזה עיבוד מסוים, לברר את הדברים, להתבונן עליהם, להתייחס אליהם בצורה נכונה, בצורה מידותית הנכונה, בצורה אמונית הנכונה. אבל מה שדומיננטי אצלי זה רק הדמיון, אז זה לא מגיע לשם בכלל. בסדר? זה לא נכנס פנים על איזה עיבוד. המציאות היא מאוד מהירה ומגיבה מיד, היא לא מצליחה לקבל איזה העמקה והתבוננות. לכן הוא אומר פה, על פי הזרחתם הטבעית, הרשעים החיצוניים פועלים עליי. במקרה כזה, האדם מאוד מאוד שבוי בידי הרשעים החיצוניים. אפשר ממש לשלוט בו. נכון? זה כי איפה שאתה מרגש אותו, איפה שאתה נוגע בו, איפה שאתה עושה לו את ההרגשה הנעימה, שם הוא נמצא. זה המציאות מבחינתו. אתה יכול ממש ממש להזיז אותו. כמו שאפשר לנווט ילד. אין רק איזה עמדת ביקורת, חושבת, שכלית, בטח לא אמונית, בטח לא מידותית. התולדות היוצאות מזה אינן דומות לו במידתן. שפלות הנפש, פחד אויב, החבאה במערה, כל התוצאות שהיו פה. החלטה שפלה מרוב ירידה, מפחד אויב ומתנקם. יוצא מזה, אז מה עובד שם? נפש שפלה, אכול פחדים. אמרנו פעם, זהירות זה דבר מאוד חשוב. אם אדם אמיץ, בלי שכל, רץ לאש, רץ לאויב, בלי להתגונן, זה טיפשות. זה אמיץ, זה בלי דעת. אבל הזהירות זה דבר מצוין. אבל פחד זה מעבר לזה. זה פחד שבא מהדמיון, לא זהירות. יש פחד שמשתק, יש פחד שקובע עמדות הפוכות לגמרי, מה שהמציאות באמת, מהפתרון של המציאות. אז במקרה שלנו פחד אויב, החבאה במערה, החלטה שפלה, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. הרב מסביר שזו החלטה שפלה. לא, צריך לראות תמיד את הסיטואציה, אבל בעל פנה הייתי אומר, כאילו, מה זאת אומרת, זה יכול להיות מצב כזה, שמציאות מאוד מסוכנת, ואז כולם יורדים למטה. הרב אומר שזה לא ככה. הוא אומר שזה בא כתוצאה מהפחד, מהדמיון. אם היה שם שכל, אז היה החלטות אחרות. יותר מחושבנות, אולי בורחים למקום יותר רחוק, אולי מנסים לייצר איזה מלחמה מסוימת, מנסים לחשוב על כל מיני דברים, אבל שם אין שכל, כשיש פחד כזה ושתק, אין מחשבה, אין עם מי לדבר, הכל זה רק לחץ ופניקה. טוב, אז נמשיך לפסקה הבאה. כן.
אפשר לשלוט
בפחד? צריך לשלוט בפחד. לא אומר, אם יש דברים פתולוגיים וזה, אז בסדר, זה פסיכולוגים שעוסקים ועוזרים. חוכמת הנפש מתעסקת הרבה עם הדברים האלה. וטוב לעזר בזה, וזה נכון לעזר בזה. ואנחנו מדברים אולי יותר על על הבנייה לכתחילה. אנחנו אמרנו שכשהמידע הם מאוד מאוד דומיננטי בחיים שלי, בחיים של החברה, בחיים של התרבות, אז ברור שזה יגיע למקום הזה. כן, אין איזה איזון, אין איזה פרופורציה בתוך הנפש לאדם. נפשות מאוד ילדותיות, בסדר? שלא מתבוננות ולא קובעות עמדה. כל הקומה השכלית לא באה לידי ביטוי, כל הקומה הערכית לא באה לידי ביטוי. אז נכון, גם אחרי שזה קורה, אז צריך לנסות להתמודד עם הפחד בשכל. אם זה אפשר להתמודד איתו, אז זה עוד סביר. יש מצבים יותר קשים, שלחץ כזה, שאין לי מתדבר. זה יותר מסובך. בסדר? יש הרבה מדרגות בתוך הדבר הזה. טוב, אז בואו נמשיך לפסקה השנייה. אז רק אני אסכם את זה, אנחנו אמרנו, סנדל המסומר, זה יצא המכון שאנחנו ממוסמרים, אני מזכיר את זה רק מה שראינו פעם קודמת, בדמיונות שלנו, בציורי הדמיון, נכון? ראינו שיש, כשאדם רוצה להתעלות, הוא צריך לפעמים להשתחרר מציורי הדמיון, שם נעליך מעל רגליך, והמצב ההפוך, קיצוני ההפוך, זה ש... סנדל, שזה אמרנו, ציורי, למשל, ציורי הדמיון, הוא כל כך משועבד לציורים האלה. זה סנדל מסומר. כשאתה הולך על האדמה ואתה כל הזמן נתקע, אתה מתחבר אליי, מסמרים. זה מצב שמת הדמיון, עובר את גבולו, מעבר את העיניים, קובע סדר יום אחר. ומתוך זה, אמרנו, אחרי שהבנו את זה, אז ראינו שמה, כתוצאה מהמצב הקשה של שמה, איזה הגדרה ניסחו, כן? שעזב את השכל, משתוקה משוקעת בדמיון, לא מצליחים לראות באמת את המציאות, רוצים לנתח מה יהיה, נכון? אומר, במצב יותר, יותר, יותר אידיאלי, נמצאים בתוך המערה. צריכים לקחת כמה מנהיגים שם, שהם אנשים עם ראש, ויוצרים איזה צוות חשיבה שחושב מה עושים. ויש צופה, ובודק אולי, אולי שולחים מישהו החוצה, אם יש רב שקט, אולי עוברים עכשיו למקום אחר, יותר נורמלי, יותר מואר, נכון? פחד הוא משתק, גורם לך להתקע, אתה גם לא יודע מה המשך, לא כלום. טוב, פסקה הבא אומר הרב, ככה, קודם כל המשך הגמרא, נהפכה סנדלו של אחד מהם, אז קודם כל זה הנוסחה. מקודם השאלה. עכשיו, האירוע שקרה הוא כך. נהפכה סנדלו של אחד מהם כסבורים הם אחד, אחד מהם יצא וראו אויבים ועכשיו באים עליהם. טוב, זוכרים, אנחנו הסברנו את זה, שבאמת הסברנו שהיה אפשר ללכת עם הסנדל, גם הפוך, לא כמו הסנדלים שלנו, אבל היה את הסטנדרט, היה הדבר הרגיל. שולחים איתו בצורה רגילה, ופתאום הצופה רואה שם שהסנדל הוא הפוך. אז במציאות יותר, פחות דמיונית, שהשכל עובד, אז מה צריך להיות? זה מלחיץ, זה כן מפחיד, אבל עומד שהצופה מביא את הנתונים, עושים חשיבה, רגע שנייה, בואו נעשה סבירויות. אולי באמת מישהו יצא. בסדר, גם מישהו יצא, מה זה אומר? אם יש עכשיו כבר קלטו אותנו? אבל רגע שנייה. זה דברים כאלה שלפעמים יכול להיות שזה ילד שיצא לו סנדל הפוך או משהו כזה. בוא נעצור, עושה איזה חשיבה. אבל שם לא היה ככה. ראו את המציאות, ישר תגובה מאוד מהירה, כסבורים הם אחד מהם יצא וראו אויבים ועכשיו באים אליהם, המשך זה, הם יוצאים בלחץ ומתים. אז בואו נראה מה הרב אומר כאן. הדמיון. הגורם מראשיתו לעזוב את השם, לעזוב את התורה, לעזוב את האמונה, לעזוב את הדעת, להזניח כל אורחות יושר, כן, ללכת בדרך מוסרית, זה כמו לב דבר עם שיקור, בסדר? אם שיקור ככה, אין דעת, אין לי מי לדבר, נכון? אין לי מי לדבר. מצבים כאלה שהדמיון כל כך חזק, אין לי מי לדבר. הוא אדם שמאוד מאוד מפחד עכשיו, אתה מדבר איתו, זה לא... אם הוא בלחץ שלו עכשיו, זה לא יעזור. אז הדמיון גרם לעזוב את השם, לעזוב את התורה, לעזוב את האמונה, להזניח רוחות יושר, לעזוב את ערכי המוסר. אז הדמיון הזה, מה התוצאה שלו בסוף? לאן זה מגיע? אז זה מציאות מאוד מסוכנת. במקרה שלנו מה קרה? הדמיון הזה בעצמו נעשה שבט המוסר. הוא עצמו בסוף מייסר אותנו, הוא המכה בנו. כשהדמיון לא מכה, אז יש איזו אפשרות כזאת של חשיבה, שבאמת, הנה אפשר לחיות בצורה כזאת. סך הכל נחמד לי. בסדר, יש לי קשיים, יש פחדים, יש חרדות, בסדר, אבל סך הכל בסוף אפשר להסתדר. אבל כשהמציאות מתנפצת, אז הדמיון כאילו מרים ידיים. הוא עדיין לא יודע מה כן לעשות, אבל הוא מבין שאי אפשר להמשיך כמו שהיה עד עכשיו. הוא מעמיק את הרגשת הרע. הוא מרבה את החולשה הנפשית עד הקצה האחרון. כשאדם, כשהדמיון הוא לא הכי דומיננטי בעולם, אז באמת יש איזה קושי, יש פחד. אבל אתה לוקח את הרע בפרופורציה שלו, בזהירות שלו. הדמיון, כמו הדומיננטי, כמו אצלנו, הוא מעמיק מאוד הרגשת הרע. שני אנשים קולטים את הרע, אחד חווה אותו בצורה כל כך קשה. זה מחליש אותו, הוא עומד מפחד, הוא לא עושה שום דבר. והשני לוקח את זה באיזה פרופורציה מסוימת. מעמיק את הרגשת הרע. פגש רע, אבל בחוויה שלו, בדמיון שלו, הוא נותן לו תרגום כל כך קשה. בסדר? זה לא האמת, זה איך הוא קלט את זה, בסדר? זה הפרשנות שלו, זה החוויה שלו. הוא מרבה את החולשה הנפשית על הקצה האחרון. כן, כל הקומה נחלשת. אתה נחלש לגמרי לגמרי. אז זה תופעה אחת. תופעה נוספת שהרב אומר כאן, זה השינוי. כל שהוא מהרגלו, כבר העולם נהפך ועבור. עדיין דמיון מאוד חזק, מאוד 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 מפחד משינויים. כי ללכת על הבטוח, על המקום הרגיל, הוא יצר איזה מסגרת, איזה מערכת הגנה, גם אם מאוד סובל בה. ובסוף הוא יודע מה, יש לו איזה משהו יותר רגיל. ופה פתאום שצריך להיות איזה שינוי, צריך להגיב לאירוע חדש, פתאום צריך לשנות, לוקח את זה מאוד קשה. ושינוי כלשהו מהרגלו, העולם נהפך בעבורו. למה? כי כתוצאה מהייאוש שלו, מהפחד שלו, מהחולשה הנפשית, הוא בטוח שהשינוי הזה לרעתו. בטוח שיהיה עכשיו הרבה יותר גרוע מה שהיה. לא כמידת השכל היודע עת לכל חפץ. השכל יודע לתת לכל מקום, לכל זמן, יש לו את העוצמה שלו. ואם יתחדשו, יהיו חידושים מושגים ותנאים חדשים כל לכות החיים החומריים והרוחניים, תעוז ידו להניג את אוכל צידו כראוי. בסכן, אם יש שינויים. אז קודם כל הוא אומר, מי אמר שזה לרע? אולי זה לטוב? לא יודע. בואו נראה את השינוי. נבין אותו, נבין את המציאות. נלמד אותה. נתארגן אליה בהתאם. וננסה לגדול ממנה. השינוי לא מאיים כל כך. שינוי דורש שינוי, אבל הוא לא כבר משתק את האדם. זה עוד לא הרע, זה שינוי. אבל כשזה לא השכל, זה הדמיון. אז הוא בטוח שזה עכשיו רק לרעתו. לא כן הדמיון, רוח כמעה או חרטו. טיפה איזה משהו קטן כבר גומר אותו. מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות מרות וקשות נכונות הנן. הפך סנדלו של אחד מהם, מיד ההחלטה המפחידה והמיואשת בה, שראו אויבים והם באים עליהם. למה לחשוב ככה? למה להיות בטוח שזה ככה? איך אני יודע שזה בטוח? מה קרה שם? ככה נראה מהסיפור, מהתוצאה שלו, זה נראה שמישהו צעק מיד, חבר'ה, הוא לא צעק, לא נראה כאן הפך סנדל. מישהו יצא, בטח ראש צעק, אויבים באים. נכון? לפחות ככה כולם חשו. הם היו בטוחים שאויבים עלו עליהם, ולכן הם חייבים לטוס החוצה, וככה הם הרגו אחד את השני. נכון? ברגע שנייה. מה הנתונים שהיו? נהפך סנדל. רגע דקה, יש המון אפשרויות בתוך זה. בואו נבדוק. אולי זה מישהו שנכנס, וזה בסדר, אתה אומר נכנס. כל המציאות פה קשה, הפך את הסנדל שלו, מה? גם מישהו יצא. אז רגע, מי אמר שראו אותו בכלל? אם ראו אותו, אולי יש לנו זמן טיפה להתארגן, מי אמר שראו אותו אויבים, שיעבירו את זה הלאה. בקיצור, יש פה סוגיה. צריך לחשוב עליה, לנסות לראות איך מתארגנים, יש לך פה קהילה שלמה. נסה לחשוב. אבל זה נראה מהסיפור שזה, בגלל של הדמיון עובד, זה קרה הכל מאוד מהר. התרגום תמיד רע. יש פה שינוי ממה שהיה, כנראה זה תקופת זמן הם שם והכל היה בסדר, ופתאום זה שינוי בטוחים עכשיו, הכל נהרס. רוח כימה או חרטו מרעיון בלתי בהיר אחד, כמה תוצאות ברות וקשות. לכן הרב קורא, זה החלטה מפחידה ומיואשת. יש פה איזה ייאוש כזה. בסדר? אז הדמיון גורם ללחץ מאוד גדול, לפחד, ניתוח לא נכון. אדם שהמוסר והקומה הרוחנית הם מרכזיים בחיים שלו, אז הוא מנסה להתבונן על המציאות ולראות איך הקדוש ברוך הוא מלווה אותה. מנסה לראות את הטוב, מנסה לראות גם משנה שינוי שגם אז איך אני נבנה ממנו, מה עכשיו צריך להיות? צריך לשנות משהו. מתבונן בחיים ומאמין. מאמין במציאות, מאמין בקדוש ברוך הוא שמשהו פה הולך לכיוון טוב. זה העמדת נפש. אתה עוד לא יודע. אבל הדמיון לא מגיע לשם בכלל. לכן אצלו המקום שאמרנו, הרגשת הרע מאוד מתעמקת בתוכו. כן, מאוד משתלטת עליו, והוא בטוח. הוא ידע עכשיו להסביר הרבה הסברים. הדמיון שאני אומר לדמיון, זה לא איזה, רק איזה מישהו שצרח שם. יכול להיות שיש גם הרבה הרבה הסברים, אבל אם הם באים מאותה עמדה, זה אותו דבר יהיה. הדמיון שווה את כוח השכל אליו, ואחרי זה הוא יכול לתת הרבה הרצאות, הרבה מחשבות, והרבה תפיסות עולם ודיונים. הוא ידבר מאוד מושכל. אבל אם בבסיס זה היה הפחד הזה, אז הדמיון, אז זה מעקם את הכל, נכון? זה לבוש של שכל. אבל העמדה הייתה מאיפה היא התחילה? התחילה מהדמיון. אני צריך תמיד לראות, מסילת ישרים, גם חז"ל, אומרים את זה, מאיפה נבע החטא של קורח וגם החטא של המרגלים. סוגיות שלמות. אבל מסילת ישרים אומר, בפרק י' שמאיפה התחיל קורח, מה מניע בפנים בפנים? הכבוד. אומר גם אצל המרגלים. אני חשבתי, מה זאת אומרת כבוד? לא, זה אנשים גדולים. לא אנשים שהם חיים רק בשביל הכבוד. הוא כאילו נהיה צדיק בשביל להיות כבוד. ברור שזה אנשים גדולים. אבל בפנים, משחק שם בפנים הכבוד. ולכן לפעמים בסמוי בסמוי, מתחת לפני השטח, יש איזה משהו מאחרי כל ההסברים שלך, מאחרי כל האמונות שלך והתפיסות עולם, יושב שם איזה נקודת כבוד כזאת, שהיא יכולה להסיט את כל המחשבה שלך. ואף אחד לא רואה את זה. לפעמים גם אתה לא רואה את זה. לפעמים אתה מודע לזה, לפעמים אתה גם לא מודע. בסוף אתה נגוע. יש פה איזה נקודה נגועה שהיא זיזה לי את כל התפיסת העולם. זה דורש איזה כנות, זה דורש מאוד מאוד למדוד. תגיד זה למישהו אחר שהוא יגיד את הדברים, אז אם הוא לא נגוע. זה ככה מאוד עוזר ככה לברר את המציאות. אז גם פה, או כבוד שנמצא בפנים, לפעמים נטייה כספית, לפעמים פחד. אדם יכול, לכן אני מנסה להגיד כאילו, שפחד זה לא דווקא בן אדם היסטרי, שאין לי מי לדבר אף בכלל. יכול להיות שזה גם אדם כזה, שיודע גם להסביר לך בצורה מאוד מאוד מודעת. אבל זה משנה מאיפה מתחיל שיקול הדעת. האם שיקול הדעת מתחיל מהשכל, מהאמונה, או שהוא מתחיל מהדמיון הזה. אם מתחיל מהדמיון, אז זה מאוד מאוד לא נראה ככה. את ההסברים, הנה הוא גם משוכנע, הוא יודע להסביר את זה מאוד טוב. אפשר להסביר על המקום, אנחנו גם, נכון, בתקופה האחרונה ככה זה דבר מדהים. יש עולם של ערכים מאוד יציב ועוד ברור, אבל עולם ההסברים ואיך להסביר, הוא נראה לפעמים שהוא אינסופי כזה. אפשר להסביר, להגיד על רע שהוא טוב, על טוב או רע, אפשר להפוך את הכל, ואם אני יודע להסביר מאוד מאוד טוב, זה נראה אפילו שזה משכנע. זה לא יאומן. אפשר להגיד הכל, אפשר לחשוב הכל, אפשר להסביר הכל. אבל בסוף, בפנים, בפנים, מאיפה זה מגיע? כן. לא שמעתי. אם תגביר את הכל, זה יעזור לי קצת.
איך מדברים את הדמיון?
צריכים לבנות מבנה נפשי יותר מאוזן, יותר אמיתי. דמיון, יש לו את המקום שלו, כמו שדבר, מתחילת הסוגיה, שהוא חשוב. יש לו יתרונות גדולים. אבל שלא ישתלט. אנחנו כל הזמן מזינים אותו, ומגדילים אותו, ונותנים לו במה, וסומכים עליו, ודוחקים את השכל, ואת החשיבה, ואת לשאול על הדברים, ולברר אותם. אז הוא נהיה מאוד גדול. הוא צריך להיות מאוד ראשוני, אבל הוא צריך להביא נתונים, וצריכה להיות מחשבה שמבררת, שואלת, מתעניינת יתרונות, חסרונות. יש הרבה חבר'ה שבוחרים ישיבות. נכון, אז תמיד שואלים, נו, איך אני יודע להגיד? השאלה באמת טובה וחשובה. עוד יותר גם כתוב, מקום שליבו חפץ. אז מה זהו מקום שליבו חפץ? זה אומר שלא צריכים להכניס שם שכל בכלל, אין מחשבה בכלל. רק מה שהבא לי. בלב הזה יש הרבה קומות. יש את החשק, היה אוכל טוב באותה ישיבה. עשה לו מצב רוח, הוא מרגיש שזה הישיבה שלו. אולי שזה לא זה הכוונה, נכון? לכן צריך להכניס שם. נברר מה זה החשק, ההתאמה הנפשית היא מצוינת. אבל זה לא התאמה לארוחת צהריים שלו. זה לא התאמה לאיזה אחד שהיה לי מאוד נחמד בדיוק. התאמה לאווירה, משהו יותר עמוק בזה. ויחד עם זה, אתה בוא תגיד לי, מה יתרונות חסרונות? זאת אומרת, השאלה הזאת, אתה בעצם מעביר את זה לא רק למה הרגשתי, אינטואיטיבית, אלא רגע, בוא נעשה בזה סוגיה. בוא נחשוב. מה יש שם? מה היתרונות חסרונות? מה אצלך? בוא תראי לי את רמת ההתאמה, ולמה זה שונה בשם? כל השאלות האלה מעבירות את זה לסוגיה. עברת מדמיון שעובד לסוגיה שאתה מברר. בסדר, זה עונה לך קצת? בסדר? אז אי אפשר שכל שנייה בחיים תהיה סוגיה. בסדר? אבל בטח בדברים משמעותיים, ובטח זה ודאי שצריך להיות ככה. ולאט לאט, כשזה נהיה ככה, אז לאט לאט בנפש, הדמיון מקבל את המקום הנכון שלו, לא המשתלט על הכל. טוב. פסקה אחרונה בזה. דחקו זה את זה, והרגו זה את זה יותר מה שהרגו באמויים. זה אסון גדול. אבל באמת, איך הגמרא ככה מאוד מבליטה את זה. אויבים זה דבר נורא. אבל אומר, אויב זה מי שרוצה לפגוע בך. זה מישהו שאתה צריך להיזהר, אתה צריך להתגונן. אבל פה יצא מצב שאני הרגתי את עצמי. שאותה חברה הרגה את עצמה. במציאות כזאת, הרגו יותר מאשר רבים. בואו נעשה קצת יותר להתבונן בזה. כשם שההחלטה הדמיונית היא מצדדת כלפי רעה, צד נפילה ויוש, אמרנו הדמיון לוקח לנפילה, יוש, פחד. כך היא בעצמה מכשלת את כוח בעליה. אבל קודם כל, היא לא נותנת לו תקווה, לא נותנת לו אמונה, לא מבט אופטימי, לא עין טובה, נכון? הכל ככה מורידה את כל הרוח. אחר כך בסוף היא מכשילה. לא תכשיר את האדם ואת הציבור לשום עין על דרכיהם לשוב אל על. להתרומם מעל המצב השפל. בהטבה שכלית ומוסרית יתאזר עוז ועצרה. אז דוגמה לזה אומר הרב. יש מציאות מאוד קשה. אז תעשה להתבונן. תעשה להתבונן. קודם כל בשכבה הפשוטה מה נכון לעשות. בשכבה יותר עמוקה, אם מגיעה איזו מציאות קשה, יש צורך לראות מה היא באה לעשות לי. תודה רבה. מה היא רוצה להגיד לי? מה היא רוצה ללמד לי? איזה חשבון נפש אני עושה כדי לגדול? לא אומר שאני אשם. יש כאלה ישר, כל אני אשם. לא, לא אומר ברמה של אשם. אבל ודאי שלמציאות עוד שפוגשת אותי יש לה איזו מטרה אמונית, מטרה מוסרית. איך אני גדל דרך הפגישה עם המסירות הזאת? זה לא שאלות של הדמיון. זה שאלות של השכל, שאלות של האמונה. אז הוא אומר, החלטה דמיונית, כן, בצורה כזאת היא מכשלת כוח בעליה. היא לא מכשירה את האדם, את הציבור. אני אתן לכם דוגמה. זה בישיבה איזה כמה נערים חמודים, חמודים באמת, וטובים שעשו איזה מעשה ככה לא קשורה, רציני. אני עושה, מאז אני חושב, אני עדיין חושב על זה, לא מצליח להבין מספיק את ה... אני יכול להגיד בסוף טוב, ראש של חבר'ה תיכוניסטים, אבל זה נראה לי תשובה ככה קצת שטחית. אנשים טובים, רציניים, גם שובבים, וזה בסדר גמור, וקשר איתם מאוד טוב, ומאוד, הם לומדים איתם חברות, חבורות, והתייעצויות, הכל. ככה, נסים לחשוב ככה, שאלתי אותם, אם הייתי בישיבה גבוהה, הייתם עושים את זה? לא. ידעו, אם נסיעו ככה, מסבל להבין אחרי מה עשה. אבל אחרי שאתה ככה מנסה לחשוב טוב, אז אתה יודע איך אנחנו בונים את ה... איך לומדים מזה? איך הם לומדים מזה? יש מה, צריך, מה אני צריך ללמוד את זה? זה עוד סוגיה, מה הם לומדים מזה? איך גורם שזה לא יקרה עוד פעם? זה הרבה שאלות. ולאחד הדברים אתה רואה שבאמת את סוגי התגובות, יש כאלה שהם עסוקים עכשיו רק בעונש, בלקטר עליו, ולמה, ו... ויש כאלה שאתה רואה שהם יותר מתבוננים. מבין שיש מכה קטנה כדי שתחשוב, שתבונן, תגיד, תראה מה גרם לך. בסדר? תחשוב עם עצמך, תגיע לאיזה סוג של מחשבה. זה לעקוף את הדמיון. בסדר? ולהגיע להבנה. אבל מי שלפעמים מאוד תקוע שם, מכל מיני סיבות, יכול להיות גם סיבה לפעמים של פחד. אני לא מפחד, שההורים שלו לא ידעו, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אתה רואה, זה לא נותן לו להגיע יותר. הוא עסוק רק ב... אתה לא תחיל, אתה מה... מה אתה מתעסק איתי כל הזמן? בעוד זה, בעוד זה, בעוד... מה למדת מזה? שאלה שמה למדת מזה, זה כאילו מכריחות קצת יותר... לעבור את קומת הדמיון והפחד, באמת לחשוב על המציאות עצמה. לחשוב על עצמך, איך אתה גדל מזה. טוב. אז אמרו ככה, אני אקרא את זה ברצף. רק שם שהחלטה הדמיונית מצטעים כלפי רע, לצד נפילה ויוש כך היא מעצמה מחשבת. לא תכשיר את האדם את הציבור לשום עין על דרכם לשוב אלה, להתרואה מעלה מצב השפל בהטבה שיחית מוסרית, ולגיד איזה עוז בעצרה. כי אם מה היא תעשה אותה, קורא לה החלטה, להרבות המאומה והמסתמה בפנים, מה מייצרת? עוד שנאה, עוד אינטרסים, עוד לאתם את שארית הכוח הנשאר לפלטה. אז ההחלטה הזאת, את כל השאריות של טוב שעוד נשארו, גם אותם היא פוגעת בהם. וזאת היא הרעה האיומה שהאדם נעשה מחבל את עצמו יותר מכל צר ואויב. אז למה דחקו בזה יותר מאשר? כי אויב בסוף הוא בחוץ, בסוף זה לא אתה. אבל אם אתה נהיה אויב שלך, ראיות האיומה שהאדם נעשה מחבל את עצמו יותר מכל צר ואויב, ונמשכת והולכת מהשרה הראשונה מאור השכל הטהור, מזיו העליון, מאור לא אמת, ללכת אחרי אבלי שווא ומדוחי מידות רעות, אשר בדמיון יסודם, יש פה איזה, נכון, יש פה ללכת עם הדמיון, אחרי זה בייאוש, אחר כך בסוף לא רק ייאוש, אלא בסוף אתה פוגע בעצמך, ולהרבות את הדמיון עבדית, תחזקו במסמרים, לבל ימות, תיאסרך, פסוק אומרים פה, תיאסרך עתך ומשובתי תוכלו דעי ותעי וראי כי רע ומר עוזרך את השם לוקח ולא פחדתי אליי. ובמקום פחד השם המושכל, יש פחד מושכל. פחד מושכל זה שכל נמצא שם. הוא בודק כמה צריך להיזהר, באיזה צורה, באיזה צורה מתמודדים הדברים. זה בסדר. במקום פחד השם המושכל, שהוא חשוב, הוא נכון, הוא אמיתי, המיישב כל לב ומתקן כל קיבוץ שנתרוקן, זה פחד עם יישוב הלב, עם דעת, מתקבץ, במקום זה מתקבץ המון הבלי פחדי שווא, המאחירים את הדעת ומרבים את המאומה ואת המגערת יותר מכל מהפכת זרים וכל נקמת אויבים. ובסוף יוצא באמת שזה, שאנחנו רוגים את עצמנו, זה לא רק האבסורד, זה בסוף הדבר הכי מסוכן. בסוף יוצא אחד מכוחות הנפש שלך, שמקום שיסייע לך, שיעזור לך, הוא בסוף זה ש... הוא זה שכל כך פוגע בך. מי שזה שיעור אחרון, נכון? אחר כך זה בשלושה שבועות? תשעת הימים. טוב, צריך לחשוב שם, האם נמשיך קצת בזה או משהו אחר, אז אני אסתכל נראה את ה... טוב, שזו שאלה משהו בסדר, אני חושב קצת... כן.
על פחדם על היהודים.
יראה, יש הרבה מדרגות של יראה. פחד זה טוב, כן, יש הרבה דברים מסביב האלה, לפחד מבאמת אויב הזה, נכון? חשוב. אם יש איזה יראה מההורים, יראה שהיא איזה, מייצרת איזה מרחק, יש הרבה רמות, יש פחד מעונש, יש פחד מלייצר איזה מרחק מסוים, נכון? משהו אחר. כן? קראנו לזה זהירות, בסדר? אבל פחד שהוא משתק, שהוא בעצם מורה על זה שהדמיון עובד בו, הפחד שדיברנו מקודם הראשון, זה לא הדמיון. זה הוא מבין נתונים, והשכל אומר, זה נכון, צריכים להיזהר. יש שם, הכביש הזה מאוד מסוכן, נכון? עושים חגורות בטיחות, סע בזהירות, סע לאט תעקוף פה. נכון, חשוב מאוד. אבל שם יש שכל, נכון? אתה מבין נתונים, ויש מחשבות, אז זה בסדר גמור, זהירויות. אבל פה זה משהו אחר לגמרי, פה זה הדמיון, תפס את הבעלות, אז, אז אין שכל פה. אין שכל פה, אז זה דבר הכי מסוכן שיש. אז האויב, הוא מפחיד, אבל כל עוד יש לי את כוחות הנפש, אני מסוגל להתמודד. אבל אם אין גם אותי, אין לי מה להתמודד, אז בסוף זה השמדה עצמית. בסדר? טוב, שלום לכולם.